פסוק ח', אחרי שיש כאן רשימה שלמה של כל אותם חומרים שהיו עושים בהם את המשכן והיו עובדים במשכן, כן, אז הוא כותב פסוק ח', פרק כ"ה, פסוק ח', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. המשכן נקרא משכן השם השכנתי, השכינה. צריך להבין מה זה העניין של השכינה, מה... כן. אז כי זה התכלית של המשכן, בשביל בית המקדש, אותו דבר. השכינה זה, באופן פשוט, זה הקדוש ברוך הוא נתאבה לשכון בתחתונים. מה זה נתאבה לשכון בתחתונים? לשכון מלשון מה? שכינה, שכינה, גם כן. או במילים שלנו נאמר להתגלות בתחתונים. בתחתונים זה בעולמנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שלט מחשבה תפיסה בכלל, ולא רואים אותו ואי אפשר לראות אותו, כן? במהותו, בכל זאת, הוא מתגלה. איפה הוא מתגלה, הקדוש ברוך הוא? בעולמנו, בעולם שלנו. אבל מה? הגילוי שלו הוא לא שווה בכל מקום. יש מדרגות מדרגות של גילוי. מבחינת לא מציאותו אלא גילויו, צריך להבדיל שני דברים. מציאותו היא קיימת בכל מקום, בכל זמן, היא לא מוגבל, כן. ויש את אתר פנוי מיני, בכל מקום הוא נמצא. אבל גילוי הקדוש ברוך הוא תלוי. הוא תלוי בנו בעצם, באדם. הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות דרך האדם. האדם הראשון קודם כל. וב' רוצה להתגלות דרך עם ישראל. אחרי שהאדם הראשון חטא, הסתלקה השכינה, אז הוא בחר באברהם אבינו, ואמר לאברהם אבינו, אתה דרכך יתגלה רצון השם בעולם, אור השם בעולם. אתה אברהם, אב המון גויים, ודרכנו בין דרך עם ישראל, שאנחנו המשך של אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו המשך. זה מבחינת המציאות האנושית, אבל מבחינת המקום הוא גם בחר. לא רק שבחר בנו מכל העמים להתגלות, אלא גם בחר את ארץ ישראל ואת בית המקדש ואת המשכן. כל זה אומר, אני צריך גם לא רק את האנשים שהתגלו את דרכם, אלא גם המקום הוא קובע. זהו, זה המשכן. המשכן זה, והמקדש, זה המקום שבו מתגלה אור השם בעולם. לכן ירושלים אורו של עולם. ירושלים, שם מתגלה השכינה, שם. אני רוצה לדעת, יש שלושה דברים שהם... צריך לברר את המציאות על פיהם. המציאות שאנחנו חיים בה. קוראים לזה ראשי תיבות אשן. מה זה אשן? עולם... שנה, נפש. עולם זה מקום. שנה זה זמן. נפש זה האדם. זאת אומרת, מה שנקרא, שלושת הדברים. המקום, הזמן והאדם, יש בהם מדרגות מדרגות בכל אחד מהם. אז המקום שבו מתגלה השכינה, אור השם, זה המשכן. שהוא רק הקדמה למקדש, כן. ואותו דבר לגבי זמן, הזמן שמתגלה הקדוש ברוך הוא בזמנים המקודשים, כמו שבת, חג, מועד, יום כיפור, כל הדברים האלה. והאדם ש... אתם קוראים אדם, עם ישראל, דרך עם ישראל, גם בעם ישראל יש מדרגות, ישראל, לוויים, כהנים, כהן גדול, מדרגות שלפי זה מתגלה השכינה. אז הם עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומר רש"י, ועשו לי מקדש ועשו לי שמי, לגילוי שמי הכוונה. אמרנו שמו זה רצונו. אמרנו, מה מה שמו זה רצונו? גימטריה של שמו, כמה זה? זה שש. כן, מה זה רצון? אה? כלומר, רצונו של הקדוש ברוך הוא מתגלה בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, דרך השמות של הקדוש ברוך הוא. הטוב שמך, פנה אלוהדו. וזה אסור לשמי, לגילוי שמי, ולגילוי רצוני במילים שלנו יותר. כן? בית קדושה, בית קדושה. זה ברמה העולמית, הלאומית, אבל גם ברמה הפרטית. כל בית צריך להתגלות דווקא בית, זה הוויה שלמה. צריך להתגלות בו הקדושה והאור והטוב וכל הדברים. זה מובן הדבר, מי שרוצה כאן להתחתן, התחתנת כבר. אני הולך לבדוק, יש לי מכשיר לבדוק את הקדושה בבית, אני עושה כאן. ברוך אתה אדוני אלוהים ואיך בעולם, שהכל נהיה בדברו. הבית הוא הדוגמה האנושית, הפשוטה ביותר לגילוי האור השם בעולם. ומתוך הבית יש הבית הלאומי והעולמי וכל זה, מדרגות מדרגות מתוך הלאומי. לכן כתוב באמת, לגבי הבית, כתוב איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. בדיוק אותו דבר, אבל כמה ניצוץ מהשכינה מתגלה בעיהם זכו. אני נוהג לומר מה זה זכו, מזכים אחד לשני, מלמדים זכות אחד על השני, שכינה ביניהם. אם לא מלמדים זכות, אש ביניהם, אז שם השכינה בורחת, איזה כעס, לא עלינו. אנחנו בדמי, מסכת דמי, פרק בר, משנה בר, פרק בר, משנה בר. בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם את זיתם, אלא לחבר. חבר, איזה חבר? הסתדרות? איזה חבר? אנחנו כבר למדנו מה זה חבר. יש מדרגות ביראת שמיים. חבר זה אדם שמתחבר לעשות רצון השם, זה נקרא חבר. הוא נאמן על כל דבר ודבר, זה נקרא חבר. בכלל אומרים, אף למעשר, רק לחבר. וצנועי בית הלל היו נוהגים כדברי בית שמיים. אלא דיינו היו נוהגים את הזיתים למכור רק לחבר. כאן הוא מעיר בהקדמה שמדובר כאן לא סתם זיתים, אלא זיתים שלפני יש מדרגות בזה, אומר. המשנה מדבר כאן בעניין המקבל זיתים לשמן. מביאה משנתנו מחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין מכירת זיתים. מדובר כאן בזיתים קלושים, דיינו אחרי המסיק, שעדיין לא הוכשרו לקבל תומה. אם הם מכשירים כבר דינם אחר, אבל כאן הם עדיין לא. אז צריכים לשמור אותם בטהרה. בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם את זיתיו אלא לחבר, שהוא נזהר בעניין טהרות ונאמן עליהם, לשמור על הטהרה. אבל לא ימכרה למי שאינו חבר, שמא ידרכם, ידרכם, כן, בטומאה, זאת אומרת, יטמא את הזיתים על ידי זה שמי שדורך אותו יהיה אדם טמא. בית הלל אומרים, אף למעשר מותר למכור זיתים, אף למי שהוא נאמן על המעשרות בלבד, אף על פי שאינו נאמן על הטהרות. בירושלמי מבואר טעמם שבית הלל, לפי שאנו אומרים, שהוא קונה את הזיתים לאכילה, ויוכלם קודם שיוכשרו לטומאה, על ידי המועל. המועל זה אומר, זה מיט שיוצא מהזיתים, שדורכים אותם, שכובשים אותם, ויוצא מהם, מקבל תומה. אף על פי שרוב הזיתים אין אוכלים אותם כך, לרוב הזיתים עושים אותם משמן, לא לאכילה. בכל מקום, אם אפשר לתלות בסיבה כלשהי כדי להתיר המחירה, כאילו בית הלל. וצנועי בית הלל המדקדקים במצוות של בית הלל היו נוהגים כדברי בית שמאי שלא היו מוכרים זיתיהם אלא רק לחבר שהוא שומר על טהרה שהזיתים לא יתאמו חס ושלום. טוב, אורות רבותיי.
אז מה
הבא
אם נטמעים הזיתים הזה אפשר לאכול אותם לשתות?
הבעיה היא, מה? לא, הבעיה עם הכהנים.
עם כהנים, זה הבעיה בעצם. רק עם שבן שמיועד לבית המקדש ולכהנים.
כן, דברים שהיו רק בטהרה אפשר. לכהנים יש הרבה בעיות. למה מצליחים הכל בטהרה, להיזהר. אנחנו בדף קוף נום ג' ביחס ישראל ואומות העולם. סעיף ד' סעיף ארוך אני רואה. יש כאן איזה כלל גדול בעניין הזה של אנשים רוצים שיהיה להם טוב בחיים, נכון? מי מעוניין שיהיה לו טוב? זה לא מספיק שאתה מעוניין שיהיה לך טוב. שאלה באיזה דרך אתה נוקט, הולך. אם אתה הולך בדרך שהיא לא ראויה, לא רק שלא יהיה לך טוב, יהיה לך משברים גדולים מאוד. אדם עובר משברים. היום הרבה אנשים מחפשים חוויה רוחנית. הם מחפשים דבר כזה. והם הולכים לכל מיני טכניקות ושיטות ודברים כאלה שמביאים את האדם לאיזשהו מקום של חוויה רוחנית. כל זה מתוך השאיפה לראות את הטוב. אבל אם אין לך כלים לבוא, אם אתה לא עושה בדרך הנכונה, לא רק שאתה לא רואה את הטוב, אתה אולי רואה, אתה נמצא באיזה הזיה, באיזה אורות כאלה, אבל אחר כך אתה ממש במשבר גדול מאוד, משבר נפשי, רוחני, אמוני וכל הדברים האלה. צריך מאוד להיזהר, כמו שאדם ייזהר בגוף שלו, לא להתאמץ יותר מדי ולא מעבר לכוחותיו. קל וחומר, והרבה יותר צריך להיזהר בנפש שלו. הנפש היא רגישה מאוד. צריך מאוד להיזהר, לא לשחק איתה יותר מדי ולהגיע למקומות לא טובים. היום למשל הסמים והשכרות וכל הדברים האלה זה מרצון טוב שאנשים רוצים קצת לעבור לשמוח קצת או משהו כזה, אז הם מגיעים למקומות כאלה גבוהים, ועל איזה נפילות, וואי וואי וואי. על זה הוא מדבר כאן. בוא נראה. כל דעה כוזבת, לא אמיתית, המערפת את העולם, נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול. אדם רוצה להתעלות בלא גבולות. ובלא הכנות הנאותות. שזה גורם לנפילה והשתברות. הדבר הזה גורם למשברים מאוד גדולים. עבודה זרה חפצה להתקרב אל האלוהות בחושים וירדה לשפלותה. הם רוצים לראות, כמו שנאמר בעגל, אלה אלוקיך ישראל. רוצים לראות. לא ראינו את אלוהים, גם אני רוצים בכל זאת לראות משהו. אז הם מחפשים משהו מוחשי, מחפשים את האלוהים במשהו מוחשי. כי רצתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות, העלית מחשבה תפיסה בכלל. ולא קנתה הכנות הדרושות לעלות, שהן דרכי הדעה והרגשה המכשרת את האדם להיות מבקר בהיכל השם. יש מדרגות, יש חצרות השם, יש היכל השם וכל זה. מי שרוצה, זה בדיוק מתאים לתרומה למשכן, מי שרוצה להגיע להיכל, לקודש הקודשים, מקומות כאלה, אז צריך להיות ראוי לכך. הוא לא יכול להיות אדם תמה, או אדם בעל מידות מקולקלות, כמו כשהכהנים הגדולים בבית שני שהיו מתים, ונכנסים לשם היו מתים. אז מי שרוצה להגיע למדרגה של היכל, מה הוא צריך? להכשיר את עצמו, לתקן את עצמו, אז הוא יכול להגיע למקומות האלה. הנטייה מקו המקורי, שמקורם של ישראל, יש לה תמיד מעין עבודה זרה. מי שרוצה להתקרב לאלוקים בלי עם ישראל, הוא אומר, אני קיצור דרך, אני אתקרב בלי עם ישראל. יש בה תמיד מעין עבודה זרה, אומר, כל דבר כזה. דהיינו, חפץ ופועל לצייר את האלוקות בהכרה מוחלטת חיובית. ואצלנו בדיוק הפוך, אין כאלוקינו, אנחנו אומרים. למה לא יש כאלוקינו? למה אין? אז באמת חכמים אומרים שהיחס אל אלוקים לא, הוא דווקא דרך השלילה ולא דרך החיוב. מה צריך לשלול מאלוקים? שלושה דברים צריך לשלול מאלוקים. דבר ראשון שהוא לא מוגבל. לא מוגבל. לא במקום ולא בזמן. לא מוגבל. כל מקום וכל זמן הוא נמצא. אז זה לא מוגבל. ב' הוא לא מורכב, אלא, אומרים חכמים, ביטוי כזה פשוט, בתכלית הפשיטות. לעומת אנחנו תמיד חיים בעולם של מורכבות. והדבר השלישי, אין בו שינוי. אין בו שינוי, הוא לא משתנה. הוא כל הזמן אותו אלוקים, וואי, 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 וואי. טוב, יש מאחרון לי מפלגת שינוי. אנחנו לא מפלגת שינוי. אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא שהוא לא משתנה. אנחנו משתנים, זה נכון. אבל הקדוש ברוך הוא לא משתנה. זה השלילה. אבל אם אתה מנסה לראות אותו באופן חיובי, אז כאן אתה כבר נכנס לסכנה של עבודה זרה. צריך להגדיר אותו. ההגדרה היא כבר עבודה זרה. רק גילוי האלוקות שעל ידי מידת הענווה הגדולה של משה רבינו עליו השלום, לימד לו כי לא יראני האדם וחי. לא יראני מצד אחד, מצד שני יש גילוי אלוקות, זה רצון האלוקי אבל לא המהות האלוקית. ולא תוכל לראות את פניי, כמו שנאמר, וזאת תהיה תכלית ההתעלות של הצורך האנושי אל דעת האלוקים, שידע את חלק הידיעה ואת אי אפשרותה במילואה, כמו שאמרנו, את המהות האלוקית אי אפשר לדעת, אבל את הרצון האלוקי צריך להשתדל לדעת. מהו רצון האלוקי? מה שכתוב בתורה זה רצון האלוקי. זה כן, אבל את המהות לא. שעל ידי כן תהיה תמיד ההתעלות שבה על ידי החלקים המתגלים בהכשרת האדם, הכוח הדוחף את התרבות היותר נשגבה. עד לכאן זה מבוא. עכשיו הוא מתייחס לנצרות ולאסלאם. בוא נראה. הנצרות חשבה שהיא יודעת את האלוהים. היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי. היא קישה מאדם לאלוהים. כאילו מאדם אפשר ללמוד על האלוהים. ואכן גם נישה משון אנושי. לקחה בן אדם והפכה אותו לאלוהים. כן, זה עבודה זרה ממש. על פי אותה המידה שהייתה יכולה להשתער, לשון לשער, בימי התגלותה. ומן הדמיון שיש לה ידיעה במה שאין לה, ולכל נוצר כל מושג, והרגשה מה שאי אפשר להרגיש, התקרבה בטבעה לאליליות. והגיעה לאליליות. הסתפכה במושגים מלאים כל כך, עד שלא תוכל להינקות מהם כאם על ידי שיוורון גמור בעצמותה. זאת אומרת, הוא כאן חוזה שהנצרות תישבר לחלוטין. יום אחד יקומו ויגידו לנוצרים, הכל, אותו האיש, שקר, שקר. זה מזכיר לי את המשטר הסובייטי, ברית המועצות. יום אחד קם אחד מהם, המנהיגים אמר, חבר'ה, הכל שקר. כל... מה? אז מה, 70 שנה היינו בשקר? כן, 70 שנה. הם קיבלו את זה שזה שקר. והתפוררה, אז ברית המועצות התפוררה, כמו בלון עם סיכה, הכל התפוצץ. אותו דבר הנצרות. יגיע הזמן שכולם יגידו, כל הנוצרים יגידו, וואי, הכל שקר. הפכנו את הבן אדם לאלוהים, לשקר גדול וכל זה. הכל התפוצץ, וכולם אז יגידו, מה כן? יהדות. עם ישראל. דרך עם ישראל מתגלה לו, לא דרך האדם, אותו האיש. שיגרום ביטול צורתה והשבת חלקיה הטובים למקור שמשם לא ככו, דיינו, הרי הם קוראים תנ"ך ודברים כאלה, אז זה הם יקחו, שהוא אוצר התורה ואור ישראל. מה שהנצרות ביחס אל החסד והמוסר, שהם אומרים לעצמם, אנחנו דת האהבה, דת החמלה, דת פה, דת שם. הכל זה התפוצץ להם בפנים, רואים את זה בהיסטוריה. אותה דת שהיא דיברה בשביל הדגל, החמלה והאהבה, הייתה אכזרית ביותר. השואה, האינקוויזיציה, מה לא. גם היום הם רואים את כל הסבל בסוריה, מקומות כאלה. אז הם לחמו, מדברים. אבל לא עושים, העולם לעזור לאנשים המסכנים האומללים האלה שרוצחים אותם והורגים אותם באכזרים. זה לגבי הנצרות. מה עם האסלאם? מה שהיא הנצרות ביחס אל החסד והמוסר, שהיא חשבה שהיא מבינה בהם את האלוהות ומרגישתה בחסד ובמוסר, כן היא המוסלמניות, האסלאם, ביחס אל החוכמה והגבורה. המוסלמים זה החוכמה והגבורה, כאילו זה הדגל שלהם. שהיא חושבת שהכירה בהם את העצמיות של האלוקות על ידי מידת החוכמה והגבורה. ועל זה בנתה את יסודה. אמנם חוכמה וגבורה מחזיקים את המעמד בלב בצורה יותר אמיצה מחסד ואהבה שרק רגש. וחוכמה וגבורה זה יותר שכל. אז זה מחזיק מעמד יותר. המרככים אותו מביאים לנטות פנים לכל צד, יותר מתפשר, החוכמה והגבורה. על כן, תוכל המוסלמניות להחזיק יותר מעמד בריחוק מהאליליות. ובאמת, הם לא, כל פסל, כל תמונה, כל זה, הם, גם היום, בעיקר האסלאם הרדיקלי, הקיצוני וכל זה, כל דבר שמוחשי הם פשוט משמידים אותו, עושים אותו. כן. לא יכולים לסבול לאומנות או דברים כאלה, זה לא... ולא תישא פנים להרגשת הלב, אלא הכל על פי השכל. שעל ידי שיתוף של ציורים וסמלים ודעות חלושות, תוכל למצוא את הארוך שהיא חפצה, האסלאם. אבל בכל זה לא תוכל להחזיק מעמד קבוע, האסלאם, ואין בינה ובין האליות חוץ הגיוני, חיץ הגיוני, סליחה, חיץ הגיוני, זה אותו פרינציפ, זה אותו עיקרון, הגדרת האלוקות שזה חוכמה או שזה גבורה וכו'. כי האלוקות המובנת והניכרת, על פי מידה נבראת, כחוכמה וגבורה וכל מיני מעלות כאלה ממה שהפה והלב של האדם המוגבל יכול לדבר ולחשוב, היא בעצמה תכונה של אליליות, כי אתה מגדיר אותו. אז בוא, זה האלילים שלך? מפני ששקרותה והיעדר מציאותה לעולם תנוצח מן הכפירה השוללת. עכשיו יש דבר שלישי, זה דבר כפירה. יש כאלה שכופרים אומרים אין אלוקים. אז הוא אומר, היא תנצח, הכפירה השוללת תנצח את האמונה של הנצרות ושל האסלאם. מה ההבדל ביניהם? הכפירה השוללת אומרת אין אלוקים. זאת אומרת, אותו אלוקים שכל אחד מדמיין לעצמו. זה הכפירה השוללת. זה קרוב לאלוקים. מה שאנחנו אומרים, זאת מחשבה תפיסה בכלל, מאשר הגדרת האלוקות.
זה חילונות.
כן, מה שהוא אומר, התאיסט אומר, אני לא מאמין, טוב, בסדר, תבוא לא מאמין. למלחמה
יש את הנצרות, אחרי זה האסלאם יותר חזקים מהנצרות, ואז בא החילונות ויותר חזקה מהאסלאם.
כן, התפילה השוללת היא יותר קרובה לאמונה האלוקית מאשר... שהיא צדקה ממנה כשנעריך את שתיהן אל המושג האמיתי של האלוקות, זה לעומת הכפירה השוללת. כי ההדר והשלילה הם סוף כל סוף סובייקטיביים לאדם. כן, זאת אומרת, זה נכון, אנחנו מוגבלים בהשגה שלנו. ובזה הם אמת, שכל מה שאדם משיג, משאר ומשכיל באופן חיובי, הכל הוא שלול ואפוס מאמיתת האלוקות, שהיא אינסופית. אז כל דבר שאתה מחייב או מגדיר, אתה בעצם מתרחק מהאלוקות. מפני ההגבלה והאפסיות הנה הדברים היותר מסמנים את כל המושגים האנושיים. ממה שתהיה מוצצת בהן ההתעצמות של ההוויה והישות שהן במציאות הנבראים רק מפני הופעת האלוקות עליה ולא מצד עצמה. על כן, יסוד דעת אלוקים עומדת לעד, איזה אלוקות המתעלה על כל התכונה, התבונה וההרגשה והחתומה בתוך התבונה והרגשה בחותם של הענבה, של משה רבנו לדוגמה, ושל אי אפשרות ההשגה. זאת אומרת, אם אתה בא ואתה אומר, אני לא יודע, אני לא מבין בעניין האלוקי, אתה בסדר גמור. ופעם באים אליי חבר'ה, אני לא מאמין. הוא מקנה בך. זאת אומרת, אני לא מאמין באיזה דברים מוחשיים. כן, לא מאמין בזה, מה שמציירים כל מיני, גם הדתות, גם דתיים לפעמים מציירים. אז בסדר, אז אתה קרוב יותר לאלוקים. כי אתה בעצם, מה אתה אומר? אני לא יודע. במקום להגיד, אני לא מאמין, אני לא יודע. אתה לא יודע, בסדר, אתה קרוב יותר מאשר אתה מגדיר, ואני כן יודע, זה כבר גאווה. כן. אני לא יודע למידת הענבה. איזה הוא חכם? אני יודע שמה? שהוא לא יודע, זה חכם אמיתי. על כן יסוד דעת אלוקים אומרת לעד, היא האלוקות המתעלה על כל התבונה והרגשה וחתומה בתוך התבונה והרגשה בחותם של הענבה, של אי אפשרות ההשגה, ודווקא מצד זה היא גדולה בפעולתה לחיים, ומיישרת אותה, מעלה אותם תמיד, עדי עד, וכל החיים כולם, וכל התנועות החופשיות שבעולם הרוחני והחומרי, בעולם הפרטי והכללי, מוצאים בה דווקא את תפקדם. אומנם כדי להיות אומה שלמה יכולה להתפרנס ממזון רוחני דק ונאצל כזה, זה לא דבר פשוט, בפנימיות נשמתה, צריך לזה הכשר גדול מאוד, הכשר גזעי והכשר מוסרי והכשר היסטורי. כל אלה נשלמו רק בכנסת ישראל. אך עמי הם הבנים לא ישקרו, ויהי להם למושיע, במהרה בימינו אמן.